אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
אנחנו במעבדה, תוכנית שבה נצא למסע בעקבות שאלה. מכיוון שכל שאלה היא עולם ומלואו, וכל שאלה חושפת עוד הרבה שאלות המשך, נאחד כמה פרקים לכל מסע. חוקרות וחוקרים ישבו איתי גיל מרקוביץ' באולפן, ויחד נצעד בדרך המחקרית. מרגע הניצוץ והבעת העניין, אל רגעי הבלבול וריבוי השאלות, עד למה שאולי בסופו של דבר נוכל לכנות תשובה. הפעם אני יוצאת על המסע עם דוקטור שירי רזניק, פסיכולוגית חברתית, דוקטור לתקשורת, מנהלת החטיבה לפסיכולוגיה ותקשורת במרכז הבינתחומי. שלום שירי.
אהלן.
אנחנו מתכנסות סביב תחום המחקר שלך והעיסוק שלך בשנים האחרונות. אנחנו תכף נחשוף אותו, אבל אני בעצם רוצה לשאול אותך, כי כבר בטייטל שלך את משלבת בין שני תחומים, פסיכולוגיה חברתית וגם העולם של תקשורת. אז אני אשמח שתסבירי לי מה כל אחד בעצם עושה ואיך הם שלובים יחד.
כן, כי זה לא תמיד המסלול הטיפוסי,
נכון.
לעבור בין חוגים, בין דיסציפלינות. אז הפסיכולוגיה החברתית היא מסתכלת על הפרט, על היחיד, כפי שהוא מושפע מהחברה, ממי שנמצא סביבו, בין אם זה רק אדם אחד או קבוצה שלמה של אנשים. ואנחנו רוצים לראות התנהגות אנושית כפי שהיא מובנה חברתית. כלומר, החברה מעצבת לנו דרכים של תפיסה, של רגשות, של התנהגות, ואנחנו רוצות ורוצים להסתכל על זה, איך אדם מושפע מלחץ חברתי, מסמכות, האם אנחנו אנשים קונפורמים שהולכים עם הנורמה, איך אנחנו מתנהגים כגברים ונשים בחברה, אבל עדיין זה בזווית של הפרט, בניגוד לסוציולוגיה, שקצת נשמעת דומה, חקר חברתי, אבל אנחנו רוצים ורוצות לראות את ההשפעה על הפרט.
על ההתנהגות והתפיסות והדעות.
כן, נכון,
של הפרט.
נכון.
בעקבות מה שקראת, העיצוב הסביבתי הזה.
נכון, נכון, ההבניה, מה שאנחנו אוהבות ואוהבים לומר,
כן.
כי החברה בונה לנו בראש תפיסות מסוימות, ואפילו מעצבת התנהגות.
אז זאת הפסיכולוגיה החברתית.
נכון.
מה התקשורת בעצם רוצה לבדוק?
אז בלימודי תקשורת יש לנו כל מיני תחומים. הרבה פעמים אנחנו נבדוק השפעות של תקשורת על החיים שלנו. גם על איך התקשורת מבנה לנו רעיונות, ואפילו עד כדי התנהגות. כמובן שבמחקרי תקשורת, הרבה פעמים אנחנו מדברים על קורלציה, על מתאם, כי אנחנו לא יכולות להיות בטוחות שזו התקשורת שיצרה, למשל, דימוי גוף לא נפלא במיוחד. היא יכול להיות מאוד תרמה עם פרסומות, עם מודל רזון מאוד מאוד בולט.
מסוים,
ובהיר, וללא שיער גוף וכולי, אבל יש עוד גורמים מסביב. התקשורת היא בעצם סוכן חברות. עוד גורם שמעצב עבורנו מחשבות ותפיסות. וכאן גם יש את ההשקה הזאת בין הפסיכולוגיה החברתית לעולם התקשורת, שהוא חלק מהסביבה החברתית, והיום הוא גם סוכן מאוד מרכזי, אם נחשוב על ילדים ומסכים, זה מתחיל בגיל אפס, אז זה כמו מין עוד הורה, עוד גורם, שמעניין אותנו לראות מה הוא עושה, מה הוא יוצר בחיים שלנו.
אז איפה העניין הראשון שלך התחיל, ובאיזה מהתחומים, קודם פסיכולוגיה, קודם תקשורת, איך זה קרה אצלך במסלול?
אני למדתי באוניברסיטת תל אביב תואר ראשון כפול בפסיכולוגיה ותקשורת.
מהתחלה?
כן, זה היה שילוב מאוד פופולרי, הכי פופולרי למעשה בקרב בני דורי באותה תקופה של שנות ה-90. השילוב הזה בין פסיכולוגיה ותקשורת, כי בהחלט יש תחומים משיקים, ההשפעות של המדיה על החיים שלנו הם הרבה פעמים השפעות פסיכולוגיות. איך אנחנו חושבות על מה זה רומנטיקה, או אם אנחנו חושבות שאנחנו יפות כשאנחנו קמות בבוקר, דימוי הגוף שלנו, או איך אנחנו אפילו תופסות מיניות, כל הדברים האלה הם דברים שקשורים בפסיכולוגיה, אבל התקשורת היא משהו שמשחק שם תפקיד כיוצר של מודלים לחיקוי. למשל.
מעניין.
אז אני שילבתי את התחום הזה, ואז דווקא חשבתי ללכת לכיוון פסיכולוגי טהור, כשהמשכתי לתואר שני בפסיכולוגיה חברתית, ועסקתי שם בזוויות מגדריות שהתחילו לעניין אותי.
מה למשל?
של התפקיד של גברים ונשים בחברה, ואיך הוא מובנה חברתית. יש בשלבים מסוימים תובנות עם הגיל, שנופלות אחת אחת, שזה לא חוויה אישית של גברים ונשים לניח בתוך העולם הרומנטי, או אפילו בנושא של דימוי גוף, אלא שיש משהו משותף לכל הקבוצה הזו שנקראת נשים וגברים בחברה שלנו, והתחלתי לעסוק בהתחלה בנושאים של הומור בכלל. התזה שלי בתואר שני עסקה בהומור של בנים ובנות בגילאי 8.
גילאים קטנים?
גילאים מאוד צעירים.
הייתי מצפה את יודעת, הומור בשוק העבודה, הומור בתיכון.
נכון.
8.
נכון, כי זה היה תחום שמאוד לא נחקר בקרב ילדים.
מרתק.
וגם בהמשך, כשבחנתי תפיסות רומנטיות ואיך הן מוצבות על ידי המדיה, זה היה עם ילדות בנות 11 ו-12, כשרוב המחקרים הם מגיל 16 ומעלה, ורובם על גילי 20 פלוס. Mm-hmm. אז תמיד מעניין אותי להתחיל מהרגעים הראשונים של ההבנייה הזו, כלומר שזה מאוד נוכח בחיים של ילדים, ועוד אין להם או להן ניסיון חיים להשוות אליו, ויש בעיקר פנטזיה תקשורתית. כן. שיש בראש.
וגם אין מנגנוני ביקורת מאוד מפותחים בגילאים האלה.
נכון.
שזה גם משפיע על האופן שבו אנחנו סופגות וסופגים את התכנים.
נכון, יש הפנמה הרבה יותר עוצמתית
כן.
של התכנים. אז בתחומים של ההומור למשל, איך הם קשורים למגדר, מה שמצחיק אותי זה קשור לזה שאני אישה או גבר, מסתבר שכן.
כי אז החברה... לא בדרך את יכולות ההצחקה אלא עד כמה אני צוחקת נכון. מתוכן מסוים.
נכון, mm-hmm. תאמרי לי מה מצחיק אותך, ואומר לך מי את בעצם.
כן.
זה משקף משהו בזהות שלך, וממי לגיטימי לצחוק, למשל, על מה לגיטימי לצחוק עבור גברים ונשים, האם זה אותם תכנים.
אז כבר בגיל 8 מצאת הבדלים.
נכון, ואחד הממצאים הראשיים היה שבנות הרבה פחות מרגישות שזה לגיטימי לצחוק שמחה לעד, מה שנקרא, כלומר שמישהו...
נפל, או שקרה לו משהו רע.
על בננה, או כן. שקרה לו משהו רע, וזה אותן פחות מצחיק, או, ככה יש כוכבית פה, זה מצחיק אבל לא נאה ולא יאה להראות את זה באופן ציבורי
בפומבי,
שזה מצחיק.
כן.
לעומת זאת בנים, זה היה הז'אנר ההומוריסטי המועדף עליהם, פספוסים, כשעובדים על מישהו, זה הכי מצחיק, כי זה לא אתה, ואתה יושב ונהנה בבית ואומר לעצמך...
עבדו על מישהו אחר.
עבדו על מישהו אחר.
כן.
איך הוא נפל?
הוא אכל את זה, מה שנקרא.
את זה. כן, חייך אכלת אותה, זה זה. אז זה נניח דברים מגדריים שעולים כבר בגיל צעיר.
ואז כשאת מתקדמת במסלול האקדמי, את מחליטה לקחת את מה שרכשת בתואר השני שקשור במגדר, ולשלב אותו בעולמות הייצוג, כלומר איך אנחנו, איזה תוכן אנחנו מקבלות ומקבלים, שיש בו ייצוג של גברים או נשים, ומה זה עושה לנו.
נכון, והזירה שרציתי להתמקד בה זה הזירה הרומנטית, שבעיניי היא מרתקת ורלוונטית בעיקר לכל אדם, ומתחילה לעניין כבר בגילי בית ספר היסודי, אפילו מאוד, ובטח ממשיכה איתנו לאורך כל החיים, כי רומנטיקה זה איזשהו ליצוץ שמלווה את כולנו, השאלה אם בכלל קיים המונח הזה רומנטיקה בימינו, לזה עוד נגיע.
כן.
ואני מחליטה לחזור לחוג לתקשורת, הרבה מזה למי שעושה או עושה דוקטורט, זה עניין של מנחים, ועם מי את רוצה לעבוד, צריך תמיד להגיד גם את זה למאזיננו ששוקלים דוקטורט.
מצאת מישהו ש... או מישהי שזה העניין שלהם?
את פרופסור דפנה למי, שהיה מופלאה, היא המנחה שלי, שבאמת הפכה את כל התהליך הזה למרתק ומלמד, וזה תהליך ארוך שנים, דוקטורט במדעי החברה.
כן.
זה 6 שנים, ולפעמים קצת יותר, הדברים אורחים זמן.
מחקרים ותיאוריה. ספרות,
ורעיונות עומק עם 77 בנות.
רעיונות עומק, וואו, שזה לא סקרים, ההבדל בין סקרים לרעיונות עומק זה שרעיונות עומק בנויים הרבה פעמים משאלות פתוחות, הרבה לשאול למה, הרבה להקשיב, לקבל איזושהי תמונה מאוד מאוד מעמיקה של המשיבה או המשיב, בעוד שסקרים זה בדרך כלל שאלות סגורות, הרבה יותר כמותי כזה.
נכון, רעיון עומק יכול להיות גם שעתיים.
כן.
אז אלו דברים מאוד מעמיקים שלוקחים זמן. גיוס של משתתפות למחקר.
ועוד בגיל הזה אז גם צריך מעורבות הורים, לא מספיק שהילדה
בוודאי,
אומרת כן.
בוודאי, אישור זה... הורים, כן. זה, אלו שלבים במחקר. ובחרתי לראות מה התפקיד של המדיה בעיצוב תפיסות רומנטיות מגיל מאוד צעיר. כיתה היווה, ואם נחזור רגע בזיכרון שלנו למקום הזה של חבר או חברה ראשונים, סלואו במסיבות הכיתה, ללכת ביחד לגלידה, אולי אפילו יד ביד.
כל נועה אפילו יש לו, או
כן,
שעוד לא.
כן, הרבה פעמים, אבל גם מערכות יחסים מאוד קצרות.
כן,
היה לי חבר, ואחרי שבוע אין, אבל זה מיצב אותי חברתית, כפופולרית וכמתקדמת ו... אז כן, אז הלכתי לכיוון הגיל הזה, שבו גם היום כבר גיל 11-12, זה...
או יותר מפותח אפילו?
זה כבר גיל ההתבגרות, ממש, כן. יש הרבה עניין ברומנטיקה. אני כן אציין שהבנות רואינו לפני כעשור, זה היה 2008 כשעשיתי וכתבתי את הדוקטורט, אבל כבר אז היה, זה ההתחלה של הפייסבוק, זה רשתות חברתיות בחיתולים שלהם, אז...
וגם קומדיות רומנטיות תמיד היו שם.
תמיד היו.
גם ב-2008.
נכון.
אנחנו נדבר על זה. אני רוצה לשאול אותך מלבד המחקר וההוראה שאת עושה ביום-יום, בשגרה שלך, את גם ככה... יוצרת פרויקטים מיוחדים שסטודנטיות וסטודנטים יכולים ליצור תכנים בעצמם. אז אני אשמח גם לשמוע על זה, קצת על התגובות של סטודנטים וגם של סטודנטיות, שמעניין אותי לדעת האם היום בגילאי ה-20 זה נראה ממש ברור לכולם שהמדיה משפיעה עלינו ועל התפיסות שלנו, וזהו שאת עדיין חווה התנגדויות בכיתה, וזאת שאלה אחת, והשאלה השנייה היא באמת איך הם מגיבים ליצירה של התכנים החדשים, של האפשרות לייצר אלטרנטיבה.
זה, אולי אני אתחיל עם התגובות בכיתה, שבשש שנים שאני מלמדת במרכז הבינתחומי, אני רואה כבר איזשהו תהליך של שינוי. אני אציין גם שאני מלמדת תלמידים לא רק ישראלים, אלא גם בבית ספר הבינלאומי, שיש בו חבר'ה מכל העולם, כמובן מארצות הברית, אבל גם מפנמה ומברזיל, וממש
לכל... גם אירופאים.
כמובן,
כן.
אירופאים, ו... וזה מעניין, כי כשעוסקים בנושאים חברתיים ותרבותיים, הם מביאים איתם את העולם שלהם. כשהתחלתי ללמד לפני שש שנים, היו יותר התנגדויות לנושאים האלה, כי יש משהו בנושאים האלה שהוא מאוד מאתגר לשמוע שאנחנו נתונים לאיזושהי הבנייה, ואנחנו לא רק פועלים ברצון חופשי כסובייקט בעולם, שהכל פתוח בפנה ורציונלי. יש איזה חשק ליצוק ולומר, אולי על אחרים זה משפיע, אבל עליי זה לא. אני מורידה שערות בגופי, כי זה יפה בעיניי ברמה האישית, וזה לא קשור לשום נורמה חברתית כזו או אחרת. עכשיו, זה מעורר אנטגוניזם, כשמישהו או מישהו אומרים, לא שימי לב, תסתכלי בעצמך, ותראי למה את מקבלת החלטות מהסוג הזה, או למה חשוב לך שבחור יציע לך נישואים ולא תציעי בעצמך, או שהוא ישלם על דייט ראשון, או כל מיני התנהגויות כאלה, שנראות לנו כל כך מובנות מאליו, עד שלא ברור אם יש אופציה אחרת, שלא לומר האם בכלל צריך להתחתן, כדאי להתחתן, אלו דברים שעולים בשיעורים, אל מול המון סרטים שאומרים לנו שזה רגע השיא בחיים שלנו.
ושם גם בדרך כלל הסרט מסתיים.
נכון.
הם החליטו להיות ביחד, ומספיק, עכשיו זה אושר ואושר.
כמובן, עדיין יש ציפיות מאוד אידיאליות ממערכות יחסים,
כן.
ויש התנגדויות, גם כשמדברים על טבעות היהלום כחלק מהצעות הנישואים, אז אפשר להבין שזה אולי משרת איזשהם תאגידים קפיטליסטיים כאלה ואחרים, אבל הייתה לי תלמידה שאני לא אשכח אותה, שאמרה לי בבית ספר הבינלאומי, No matter what you say, I'm still gonna want my stuff. כלומר, לא משנה איך שתורי, אני רוצה את היהלום שלי, והצביע על האצבע כמו ביונסה והקליפ שלה.
Put a ring on it.
נכון, if you want it.
כן.
אז הדברים האלו, הם עדיין מעוררי התנגדות, כשמדברים על תפקידים של גברים ונשים בחברה, או שאנחנו נתונים ללחץ של שוק קפיטליסטי, כי זה מאיים, יש לזה משהו מאוד מאיים. אז מה את בעצם אומרת? שאני לא בוחרת לבד את המסלול של החיים שלי? שאני...
וגם עד כמה זה מאיים עלינו שאנחנו מבינים ומבינות שאולי אנחנו לא איזה אינדיבידואל נטו.
אוטונומי,
כן,
רציונלי,
פועל
חופשי.
פועל בעולם, כן.
כן, לא נעים להבין שיש כוחות שפועלים עלינו ואפילו חזק.
כן.
ושקשה להתנגד אליהם. ואם כבר רוצות ורוצים להתנגד אליהם, זה גם מאיים. כי מה הדרך האחרת? כלומר... אז נטרפו כל הקלפים ונורמות הותגרו, ופתאום יש רגע, אז לא להתחתן, אז מה כן? הרבה פעמים סטודנטים שואלים, רגע, אז את אומרת שלא לא טבעת יהלום, אז איזה הצעת נישואים אחרת את חושבת שיכולה להיות טובה לי? אז לפעמים אנשים באמת מתבלבלים, כי חלק ממה שהקורסים שלי עושים זה... זה לבלבל, ולשים...
הם מטילים ספק במקומות מאוד, שוב, במרכאות, מובנים מאליהם.
נכון. הסימני שאלה, אלה הם לא תמיד נוחים.
נכון. אז לגבי התכנים האלה שיש להם הזדמנות ליצור בקורסים?
כן, אז זה חלק ממה שחשוב לי, זה לא רק להעביר ביקורת על התכנים שקיימים, שזה יותר קל לשבת ולהגיד, זה לא טוב וזה סקסיסטי, בוא נראה מה אפשר לייצר בעצמנו.
זה האתגר הרציני.
זה האתגר הרציני, הם הדור הבא של יוצרי תקשורת, של פסיכולוגים, איפה אפשר... לייצר משהו חדש. בכל זאת, 2019, אנחנו רוצות להתקדם. הרעיון המקורי של ליצור תכנים מגיע מתוך הדוקטורט שלי, שם נתתי לילדות נות 11 ו-12 ליצור סיפורי אהבה מושלמים בעיניהן. כלומר, הם כתבו סיפורי אהבה כבר בגיל 12, והקדימו את דיסני בהרבה. כלומר, הם הציעו מודלים מהפכניים וחדשים, עוד נדבר על זה בהמשך, עם לשיחות לוחמות וכאלה שבכלל אפילו לא... מעוניינות בבחור, אלא בוחרות פשוט בחברות טובה עם החברה הכי טובה
כן,
שלהם.
כן, יש להן סיפור שלם שאיננו כולל את הנסיך.
כן, אפשר מסתבר לקחת את הכיוון של אהבה לכל מיני מקומות. אז ראיתי כי טוב, אמרתי אם ילדות נות 12 יכולות ליצור תכנים רומנטיים מהפכניים, אז גם סטודנטיות וסטודנטים יכולים. אז אנחנו בין השאר עושות פרויקט של סיפורים של ילדות. לכתוב מחדש את סיפורי הילדות ולהביא קולות שחסרים בתחום הזה, ממש עם קהל יעד צעיר של גיל 4-5, מה זה סיפורים אחרים או אלטרנטיביים שחסרים. זה למשל סיפורים שמציגים אהבה שהיא לא אהבה, הירואית כל כך ולא ממבט ראשון, סיפורים שמציעים זהויות אתניות שלא כל כך מיוצגות, שהם לא הזהות ההגמונית הלבנה, סיפורים שכוללים איורים עם מראה ודימוי גוף קצת יותר רחב.
מגוונים, פשוט לא תמיד המותניים הצרים.
נכון, מה שנקרא diversity, קצת לגוון את סיפורי הילדים ולספר סיפורים שפחות יוצאים החוצה. אז זה פרויקט אחד מאוד מענה שסטודנטיות וסטודנטים יוצרים סיפורי ילדות. חלקם כבר פורסמו, אני גאה לומר, ששניים מהסיפורים האלה ממש יצאו לאור.
בתור ספרים לילדים?
כן, בתור אסופת ספרים, סיפורים אלטרנטיביים.
מדליק.
אז זה נחמד. ופרויקט אחר זה יצירה של סרטונים, קצת יותר לעסוק באופן הוויזואלי של הייצוגים, סרטונים שוברי מוסכמות מגדריות שסטודנטים יוצרים, סרטונים קצרים שמאתגרים איזשהו סטריאוטיפ, בין אם זה זהות מקצועית של גברים ונשים, או אפילו מושג כמו חופשת לידה, שאנחנו, זה לא בדיוק חופשה, אני מחדשת כאן אולי, אך זה לא בדיוק חופשה. אז אלו הדברים שיש בהם הרבה ג'וי, הרבה הנאה של יצירה.
סיפוק אולי גם.
נכון.
טוב, כדי להבין על מה אנחנו מדברות כאן בהקדמה הארוכה שלנו, מה זה אותם סטריאוטיפים ואילו זהויות לא מיוצגות וכו', בואי קצת נדבר על מושג האהבה, הרומנטיקה שהייתה מקובלת בתקופות שונות, ומשם ננסה לצאת אל ימינו אנו וללמוד על מה שאנחנו חווים היום בתור אהבה או רומנטיקה, קל וחומר הרומנטיקה הרצויה, כן? אז נתחיל איפה ביוון? יוון
כן,
העתיקה?
כן, אפשר להתחיל בתקופת יוון העתיקה, המאה הרביעית לפני הספירה, והמקום הזה של ללכת כל כך אחורה, זה קצת להראות לנו שמושג אהבה הוא מאוד חמקמק.
משתנה.
מי, ומאוד משתנה עם השנים, את מי מותר ונכון לאהוב, יש לגיטימציה חברתית לקרוא לו אהוב, איך מבטאים את הרגשות הרומנטיים האלה, ובתקופת יוון העתיקה אנחנו רואות מודל הומוסקסואלי שהיה מאוד מאוד מקובל, גברים מבוגרים שחונכים נער צעיר לעולם, כלומר זה לא רק עניין של שני גברים, זה גם פער גילאים מאוד גדול, כן. פער של סמכות, גבר מבוגר חונך נער צעיר וגם הופך למאהב שלו, כלומר גם מלמד אותו פילוסופיה ואומנויות לחימה, אבל גם את רזי המיניות ו... אלו יחסים שנראו ונתפסו באותה תקופה כאידיאלים, כרומנטיים.
כן, לא רק מקובלים, אלא אידיאלים,
נכון, אידיאלים. היחסים נשים היו מאוד פונקציונליים. אישה כרחם, הבאת הדור הבא, גם האומנות של אותה תקופה, אז איפה התשוקה הזאת מיוצגת? בקדימה אותה תקופה, אנחנו רואים שני גברים נאהבים וחבוקים. נשים זה פחות היה המושא הרומנטי הזוהר. כן. בוודאי שהיו יחסים נשים, ובאמת המשך הדור היה רלוונטי.
כן.
אבל המודל ההומוסקסואלי הזה הוא מעלה הרבה שאלות, כי אנחנו יודעות שבהמשך התקופות זה היה פחות מקובל, וגם כיום התרבות שלנו שופטת יחסים בין גבר מבוגר לנער צעיר, ואפשר גם להוסיף נערה צעירה או כל אדם שהוא
כן,
צעיר יותר.
כן, פער גילאים באופן כללי יש לו הרבה מאוד ביקורת חברתית.
כן, פדופיליה וכמובן ההיבט המשפטי שנכנס כאן של ניצול של סמכות.
כן,
אנחנו רואות איך מודל כזה שהיה פסגת החלומות והתשוקות, היום נשפט לגנאי, כלומר כן. למקום מאוד שלילי.
אז אנחנו מתקדמות, אנחנו קופצות ממש כדי ככה רק לתת באמת דוגמאות לגמישות של המושג הזה, איך הוא נתפס אחרת בחברות שונות. אז אנחנו עוברות אל ימי הביניים.
נכון, נקפוץ ככה כמה שנים במכונת הזמן שלנו ללהבה החצרנית של חצרות האצולה באירופה, אנגליה למשל, ואנחנו מדברות על תקופה שמחדשת לנו משהו במושג אהבה, בכך שהיא אומרת, דווקא הבלתי מושג הוא הרומנטי ביותר, האהבה שלא ממומשת, היא האהבה הגדולה מהחלומות.
ומה לא ממומש?
בדיוק, מה לא ממומש? כי אנחנו מדברות על תקופה שבה אהבה היא לא הבסיס לנישואים. נישואים הם מוסד פוליטי, אינטרסנטי מאוד, איחוד בין משפחות כדי ליצור יחסי שלום עם השכנים, או להעביר נדוניות וכספים.
כן.
ומכיוון שנישואים לא היו מוסד...
פונקציונלי.
נכון. פונקציונלי ולא רומנטי,
נכון.
איפה שכנה הרומנטיקה? מחוץ לנישואים, רק שלא היה כל כך מקובל להתגרש, בטח לא כמו היום. אז אנחנו רואות את המודל הזה של האביר שמחזר אחרי הליידי, ליידי וג'נטלמן מונחים מאותה תקופה, והליידי הזו היא אישה נשואה ולא מושגת, שככה עומדת לה בחלונה, בהרבה סרטים ראינו את זה, עם סמלות המלמלה, יפה ונשגבת, אבל לעולם לא תהיה שלי. Mm-hmm. נותר לי לשיר סרנדות מתחת לחלון, רומנסות וכו', אבל זה רק הכניעה.
לשקוע בדיכאון, תהומי, נכון. כי זה לא מושג.
נכון, אבל זה מלא חיים גם, כי כל הזמן יש מרדף ומאבק, ואולי הגוף והנפש מאוד סוערים, אבל אין מימוש. אין בסופו של דבר מימוש. ולמה זה נחשב לכל כך רומנטי, יותר בטח ממערכת נישואים משמימה, שאפילו לא נבחרה מתוך אהבה? כי תחשבי שיש כאן פנטזיה שאין בה שום סדק. מעולם לא ניסינו לקבוע מי ישטוף את הכלים, או איך ננהל ביחד את הבית, או לאן נלך בפסח, לצד שלו או לצד שלה. ולכן זה נשאר משהו מאוד נעים, מתוק, מושלם אפילו בראש
טהור,
שלנו.
טהור,
רק
את האהבה.
אם היינו מממשים זה היה מדהים.
כן.
אבל לא ממשנו, וקל מאוד להחזיק בפנטזיה הזו, כשהיא לא נוגעת במציאות, שהיא לפעמים קצת יותר אפורה ויותר מורכבת.
בתקופה הזאת כבר כן יש קצת התייחסות לזווית הנשית גם? זאת אומרת, האם מספרים לי את הסיפור גם בתור כמיהה של האישה וסערה שגם האישה חובה, לצד הסערה של הגבר שמנסה להשיג ולא יכול, או שזה עדיין מאוד מאוד מרוכז, ממוקד בזווית הגברית?
זה יותר ממוקד בזווית הגברית, באופן טבעי באותה תקופה נשים עדיין נחותות מבחינת הזכויות שלהם, המעמד שלהם, אז זה יותר החוויה של האביר, הגבר הצעיר שצריך להפוך למישהו רציני בעולם, וחלק מהחיזור הזה זה בונה משהו באישיות שלו, זה גם מאזן את העולם היותר מיליטנטי שהוא צריך לעסוק בו של קרבות, אז יותר בנייה של הזהות הגברית דרך המקום הזה, ופחות החוויה הנשית. האישה היא קצת אידאה, היא קצת איזה מקום כזה של האישה היפה מהחלומות, הליידי הנשגבת, העדינה, ופחות עסקו במשהו שבטוח היה קיים, החוויה הנשית אולי של תסכול, או של פחות דוברה.
במורכבות הזאת, כן,
נכון.
בלהיות בתוך סיטואציה שמשלבת את הכמיהה לדבר אחר, עם היום-יום, כמו שאמרת, שהיא לא בחרה, או בוא נגיד, לפחות לא נבחר מתוך אהבה גדולה. אז כן, זה משהו שאת אומרת שפחות עסקו בו. טוב, מעניין. משם לאן נקפוץ?
אפשר לתת דוגמה מהתקופה הוויקטוריאנית, נקפוץ ככה כבר הלאה, מאה ה-19, וזו תקופה מאוד מעניינת שבה האהבה היא בכלל לא לבן אנוש, היא אהבה תאורה, אם היית שואלת אנשים באותה תקופה, מה זו באמת אהבה? הם היו מדברים על אהבה לאל, לאלוהים, כדגם שאין בו הסחות דעת, ומה זה הסחות דעת? הגוף שלנו, באותה תקופה, שמרנית, הגוף הוא הסחת דעת, משיכה מינית, זה משהו שמתמה, שהוא משהו שהוא יכול דווקא להרוס את הקשר הרומנטי, וקשר רומנטי שהוא כולו התמסרות, במקרה הזה לישות שהיא אלוהית, זו הרומנטיקה במיטבה על פי התקופה הזו, ולא קשר שיורד למקום הגשמי, הגופני, החומרי.
כן, שזה כאילו גרוטסקי חייתי, מאוד מבזה.
ומעניין לראות שקפצנו מאחת קדימה, והמיניות היא מרכז התמונה, כלומר, מפרויד והלאה, כל המהות של הרומנטיקה זה המשיכה והמיניות, כלומר, אלו תקופות הפוכות, הופכיות, שמראות לנו עד כמה ההגדרות של אהבה ורומנטיקה הן מובנות חברתית ומשתנות.
כן, כן, ממש גמישות. העניין הוא שזה מעניין להסתכל עלינו היום ולראות איך מה שעכשיו תיארת לגבי התקופה הוויקטוריאנית, ביחד עם פרויד, עדיין לא פתור. עדיין יש איזשהו מתח מאוד 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 חזק בנוגע למיניות, האם באמת משוחרר, מותר, אפשר להביע, צריך לפרוק וכולי, או עדיין צריך לרסן, למצוא לזה את המקום, לייצר הפרדה בין גוף ונפש, או לא לחבר את הגוף והנפש ולהפסיק לייצר ביניהם את הדיכוטומיה המוזרה הזאת.
נכון, זה מאוד נוכח כל הזמן, אני חושבת עוד יותר בחיין של נשים, סביב דיכוטומיות תרבותיות כמו מדון הזונה, של האם אישה יכולה לשלב אימהות וחיי משפחה ולהיות אדם מיני ולהביע את התשוקות שלה, או שזה עומד על איזושהי דיכוטומיה שקשה למצוא מה מחבר בין שני התפקידים האלה.
כן,
זה קיים גם אצל גברים, אבל פחות מבחינה תרבותית, היכולת לשלב בין הישות המינית לישות האימהית, המשפחתית, שנחשבת עדיין בתרבות שלנו כקצת נגדית או ניגודית לתפיסה.
מעניין אם מסתכלים על תפיסות של משפחה, אז מוצאים שאולי שם יש איזה חסר בנוגע לדמות הגברית. זאת אומרת, יכול להיות שהמיניות מאוד מסתדרת עם הגבר הלוחם, המביע, היצרי, יכול להיות שזה מסתדר היטב, ולכן בעצם אין איזה קונפליקט בעולם המיני, בעוד שדווקא בעולם המשפחתי, שם מגיע הקונפליקט, כי מעולם אולי גבר, שוב, בתקופות העתיקות יותר, לא היה צריך להתמודד עם התפקיד הזה, ואז פתאום עכשיו, כשיש איזה ערבוב חדש של הקלפים, אז זה בעצם האתגר הגברי בסיפור. על אף שאני מניחה שגם במיניות יש בטח גברים שסובלים ממה שנקרא הלחץ כל הזמן לרצות סקס, כן?
נכון.
שגם זה יכול...
תמיד זמין, תמיד מוכן.
כן, בדיוק.
אז מסתבר שלא תמיד כך.
נכון.
כן.
וגם זה לחץ חברתי כמובן של סטריאוטיפ גברי. טוב, יפה, אז יש לנו הרבה עבודה לעשות, הנה זה דוגמית לאיך אפשר לבחון את המושג הזה של אהבה, של רומנטיקה, של מיניות, בתוך המאה ה-21 עם האתגרים שלנו. אנחנו צריכות להכניס לתמונה, כמו שכבר אמרנו בשיחה בתחילת הפרק הזה, את עולם התקשורת, וזה בדור המסכים, זה אולי אפילו מקבל יותר ביטוי, יותר עוצמה, אז בשביל לעשות את זה אנחנו נבחן בעצם ממש סרטים או סדרות, ואנחנו נתאר אותם בפרק השני יותר. אבל לפני שאנחנו נעשה את זה, אנחנו גם, אני רוצה שנגיד מאיזה זוויות אנחנו הולכות לדבר על הדברים, מאיזה סוגים של ביקורת, דרך איזה כלים.
אז את מושג האהבה הנוכחי הוא בכלל אפשר לבחון מכל מיני נקודות מבט. אנחנו נדבר על נקודת המבט הפמיניסטית, שמסתכלת על תפקידי המגדר, התפקידים של גברים ונשים, בזירה הרומנטית, כמו שזה נצפה בסרטים, כמו שאנחנו קוראות באגדות הילדים, בסרטים של דיסני, מה עושות נשים עבור האהבה שלהן, אם הן עושות בכלל, לפעמים הן פשוט ישנות מהשנה, וזה קורה.
איפה נרדמת?
או שמה עושים גברים עבור האהבה הזו, מה הציפייה, איך התפקידים מתחלקים, והביקורת הפמיניסטית אומרת, בעצם האידיאולוגיה הרומנטית, גם בתקופה הנוכחית, היא מקבעת תפקידי מגדר דקניים עבור נשים. כלומר, היא משאירה נשים בצד היותר פסיבי, הממתין, המחכה, והמקריב בעיקר, שכבר
אז זה משמר בעצם איזה שהן ציפיות חברתיות, תפקידים, וגם תכונות שאנחנו נוטים לשייך לגברים ולנשים.
נכון, אז אנחנו יכולות לראות דוגמאות לזה גם בקומיות רומנטיות, וגם בגיל יותר צעיר, באמת בספרים ובאגדות שילדים וילדות שומעים.
כן, אז אנחנו נעבור דרך דיסני והוליווד, וגם נדבר בעולם של התנועה הפמיניסטית, גם חשוב לדבר על אנשים שיש להם נטייה מינית אחרת מהטרוסקסואליות.
נכון, נכון. הסיפור הרומנטי במרבית הטקסטים שנמצאים סביבנו, בטח בילדות, הוא סיפור בין גבר לאישה שמתאהבים, עוד מעט נדבר על איך הם מתאהבים, לפעמים עם אפס היכרות, ואז הם... זה מספיק לחתונה, אבל אנחנו רואות בחור פוגש בחורה.
כן.
זה
הנרטיב הבסיסי. בחור עם בחור.
נכון.
או משהו משולב.
השאלה באמת איפה המודלים האחרים.
כן. אז גם על זה נדבר, וגם נעבור דרך הקפיטליזם. למה?
נכון. מסתבר שאהבה היום היא סוג של מוצר. היא עברה מסחור מאוד גדול, והיא מוכפפת לשוק הקפיטליסטי, שבו יש לנו תחרות בין סחורות. אנחנו נראה איך אנחנו למדנו לבטא רגשות רומנטיים דרך קנייה של מוצרים. תחשבי על ולנטיינס דיי, על ימי הולדת, על המקום הזה שבו כדי לבטא אהבה, אני צריכה לקנות משהו. ומהו המשהו הזה? האם אני אקנה שואב אבק? האם אני אקנה לך ורד אדום? כל דבר כזה הוא תוצאה של שוק הפרסום, שהחליט מהם הסחורות הרומנטיות, שהולכות ומתרבות, היום כמעט כל דבר מקושר לרומנטיקה, כי זה מוכר.
כן.
וקצת שכחנו רובנו איך לבטא רגשות בלי לקנות משהו.
וגם מה זה עושה לנו? האם זה באמת מספק? האם אותו ורד שקיבלתי או נתתי מספק אותי בצורה שאני מצפה לה? זאת אומרת, אנחנו נדבר גם על ההיבטים הפסיכולוגיים, אנחנו נתחיל מהתקשורת וממנה, מהייצוגים שלה, נדבר גם על מה זה עושה לנו בסופו של דבר.
נכון, האם עוד ניתן ליהנות ממחווה כל כך משוכפלת, שראינו אותה בהמון סרטים והמון פרסומות, כן. עוד פעם הוורד האדום בעטיפה של פרגמנט, אז נדון גם בזה, ואפילו יותר מכך, לא רק שאנחנו מבטאות ומבטאים רגשות, על ידי קנייה של מוצרים, אנחנו המוצרים. מה שקרה בעשורים האחרונים, זה שאנחנו הפכנו למוצרים על המדף, וכל אהוב רומנטי יש לו תאריך תפוגה, תחושה שמערכות יחסים הן לא מחייבות והן מאוד זמניות. Mm-hmm. בטח בעידן האינטרנט, שנגיע עוד לזה, שיש פרופילים באפליקציות של היכרויות, זה ממש לראות את עצמך כמוצר על המדף.
כן, אפשר לתאר לדפדף. את עצמי, כן, לצלם את עצמי, כדי שאת תוכלי לראות מה את קונה.
ממתגת את עצמך, כדאי להקפיד על תאורה, לא להשתמש בפלש. באמת, יש מחקר שמראה ששימוש בפלש מוסיף בממוצע כשש שנים, לגיל המוערך של האדם בתמונה. אז קחי לתשומת ליבך.
כשאת פותחת את החשבון הבא בטינדר.
בהחלט.
אז אנחנו ניקח את התיאוריות שנכתבו בתחומים הללו, ופשוט נשלב בעזרתן איזושהי פרשנות, נייצר בעזרתן איזושהי פרשנות לטקסטים התקשורתיים. אנחנו נדבר בפרק השני על דיסני הרבה מאוד, כי זה שהיא תאגיד רווחי, זה שהיא חברה רווחית, זה מלמד אותנו משהו על עצמנו. היא לא רווחית מהשמיים, כן? היא רווחית בזכותנו, אז זה מלמד אותנו על מה אנחנו מצפים או רוצים או אוהבים לראות על המסך. ואז גם, כמו שאמרת, נדבר באמת גם על קפיטליזם ועל הסדר החברתי הכלכלי הזה ואיך הוא משפיע. אני רוצה שנסגור את הפרק הזה בדוגמה קלה, שיכולה לתת למאזינים ולמאזינות שלנו באמת טעם של מה יהיה, איך נעשה את זה בפרקים הבאים. ואנחנו נדבר דווקא על תוכן של דיסני שלדעתי הוא פחות מוכר, לפחות לי, אני לקח לי זמן להבין שהוא קיים, אבל לדיסני יש הרבה מאוד תכנים חוץ מסרטי האנימציה שהיא מייצרת, וזה ה-High School Musical, שזה סרט שיצא בשנת 2006.
הראשון, מאז היו המשכונים.
כן, היו המשכונים מאוד מוצלחים. סרט מאוד פופולרי בקרב מה, בנות ובני נוער, או גם גילים קטנים יותר?
קטנים יותר, נמוכים יותר. בנות המחקר של הדוקטורט שלי, בגילי 11-12 היו מעריצות מושבעות, והם דיווחו שגם אחים ואחיות צעירים, נראים יותר צופים.
איתם, וואו.
כן, לא הרבה יודעים שהיי סקול מיוזיקה זה בעצם תוצר של דיסני, ובמקור היה סרט טלוויזיה, חלק הראשון שלו שודר
בדיסני צ'אנל. כן, הוא לא יצא להקרנים בכלל.
נכון, רק מהחלק השני והשלישי כבר היו סרטי קולנוע, לאור ההצלחה, הם החליטו ללכת על המסך הגדול, וזה סיפור שישמע מוכר להרבה אנשים, בחורה בישנית, מגיעה לבית ספר חדש, ופוגשת את כוכב הכדורסל, החתיך, תחול העיניים, שלא אמור להיות בכלל מהקליקה שלה, הוא הבחור הכי פופולרי וספורטיבי,
הכי נחשק.
אוהבת ספרים ומתמטיקה, וגם לטינית, מעניין פה הזהות האתנית של האחרת, היא לא מקבוצת המרכז, היא לא מהאליטה.
בחברה האמריקנית.
כמובן, כנגד כל הסיכויים, נרקם כאן סיפור אהבה, והם בסופו של דבר גם מופיעים ביחד במחזמר.
על אף שהיו התנגדויות.
משני הצדדים, מה כוכב כדורסל חזק ואמיץ צריך לשיר על במה? זה,
לא גברי.
לא מספיק גברי, כן, ומה חובבת מתמטיקה ובאמת משוואות מורכבות עושה על הבמה? זה עולם מוחצן, זה עולם שלא קשור אליה.
נחמד לפחות שהם עשו אותה חובבת מתמטיקה, נכון?
כן.
שזה משהו שגם מתמודדים
גם
איתו.
גם הייצוג האתני הזה שאינו לבן הוא משהו שהוא בטווח הפוליטיקלי קורקט גם,
כן.
לייצג עוד אנשים.
נכון.
ועדיין הוא מאוד מגלה אותה, מחזק אותה להופיע. יש לנו עכשיו את הסרט כוכב נולד עם ברדלי קופר וליידי גאגה, שגם הוא מדבר על גבר שבאהבתו, הוא מאפשר לאישה להביע את קולה על הבמה, והיא מגלה שיודעת לשיר, ליידי גאגה, כן?
כן.
יכולה לדבר, קצת ללמד אותו דבר או שניים על שירה, אבל משחקת כאן כמובן את תפקיד הנערה חסרת הביטחון.
שמגלים
אז,
אותה.
כן, או האישה כן. חסרת הביטחון. אז הסיפור מאוד מוכר, נכון, של נער ונערה שנפגשים בתיכון, ונרקם סיפור אהבה, ומקליקות שונות, יש הרבה סרטים כאלה, ויש יצוגים רומנטיים מאוד מוכרים, כמו אהבה ממבט ראשון. הם נפגשים על בימת קריוקי לראשונה, עוד לפני שמתחילה שנת הלימודים. הם לא יודעים שהם הולכים ללמוד ביחד. הם לא מחליפים אפילו עדיין עוד שמות, ומצוותים, ראי זה פלא במקרה, לבימת הקריוקי, על ידי המנחה, שאומר, מי רוצה לשיר עכשיו?
במקרה שניהם מצביעים.
במקרה, לא, הם אפילו לא מצביעים. היא בתוך הספר קבורה עם ראש בפנים. והוא אומר לה, בואי, תודי לי על זה אחר כך, כן?
כמובן.
הערה מתרימה לקראת איזה רומן מופלא יהיה כאן. ובמקרה הם גם שרים שיר שנקרא התחלה של משהו חדש, Start of Something New. מאוד מקרי, נכון, הכל נראה מאוד. ותוך כדי השירה הזאת על משהו חדש שמתפתח, זה המילים של השיר, אלו המילים. משהו מתפתח, את רואה במבטים, את רואה בשפת הגוף, הוא פושט את הז'קט, היא נופלת אחורה מרוב התרגשות, ממש falling in love, literally, היא ממש נופלת אחורה. והשניים מתאהבים, בסיום השיר הם נזכרים לשאול אחד את השנייה, איך קוראים לך? שלום, מי את? אבל אנחנו כבר יודעים.
אני כבר מאוהבת בך.
כן, אנחנו בטוחים שהם הזוג של הסרט הזה, ויהיה פה happy end, וכמובן שיש.
שיש happy end.
כן.
כן. וואו, אז הדברים האלה למשל, את אומרת, זה בסדר שזוג מתאהב ושהם מחליטים להיות ביחד, אבל אפשר היה לעשות את זה קצת פחות קלישאתי, קצת פחות עם הקישוטים והמוכרים לנו, כדי לייצר תפיסות יותר בריאות בקרב הצופים והצופות קל וחומר הצעירים.
כן, יותר מציאותיות בעיקר, ופחות יוצרות איזשהו פער, ואחר כך ציפייה גרנדיוזית שיקרה לי משהו דומה בחיים, ואז גם אכזבה מובנית כאן בפנים, כי לא תמיד קשרים נראים ככה,
כן.
פורצים בכזו מן אהבה ממבט ראשון, ואולי הסצנה הבולטת ביותר בסרט, בסרט השני כבר בסדרה, זה הנשיקה הראשונה בין הדמויות, שהיא הנשיקה הגרנדיוזית ביותר שאת צפית במיימייך. חשבו, אז ידענו על הנשיקה הראשונה שלכם, מייקל אלה, אם אתם עדיין זוכרים, איפה, עם מי, לרוב לא מדובר באירוע שבו יש גם זיקוקים, גם בלונים שעפים לשמיים, ממטרות שבדיוק מרטיבות את צערכם, ואם היה חסר לך איזשהו אלמנט, חברים הרוקדים סביבכם ושרים על כוכבים שנופלים. ומשאלות שמתגשמות.
דיסני ממש הגזימו.
כלומר, עודפות של מסמנים רומנטיים באותה סצנה, שאפילו בנות 11 ו-12 מרגישות שזה ממש מוגזם, והרבה יותר מדי. הן אומרות, אפשר היה אולי להסתפק רק בזיקוקים.
אז בשביל מה?
אז בשביל מה?
זה מעניין, כי באמת בשביל מה? זה מה שהופך את הסרט לכל כך רווחי? לא נראה לי.
כי אפילו קהל היד מרגיש שזה מוגזם.
זהו, בדיוק.
שזה קיץ', אפילו נאמרת המילה קיץ', כבר בגיל 12. אך מסתבר שלצד הביקורת הסחלטנית הזאת, שכבר אפשר להעביר בגיל צעיר, כן זה מאוד מהנה. זה גורם להתרגשות. כל המסמנים הרומנטיים האלה. והתחושה שזה דווקא לא מציאותי, היא מה שהופכת את זה רומנטי. הדבר הגדול מהחיים, לזה כיף לשאוף, הם אומרות, כי באפולה, כשראיינתי בנות באפולה, אמרו, אז אצלנו זה בחיים לא יהיה ככה, אבל כיף לי לראות את זה בסרט.
סביר להניח שגם אצל נערה אמריקנית בת 16 בתיכון כלשהו זה לא יהיה ככה.
ממש לא.
כן. אני מקווה ש... זאת אומרת שגם את זה אותה ילדה מבינה, שזה לא רק שאצלה זה לא מושג, זה כנראה פשוט לא מושג.
כן, אז חלק מהילדות מבינות וחלק רוצות להאמין שאולי זה כן אפשרי. וכאן מתחילה הבעיה, שכל הזמן זה מלווה לאורך החיים של הבטיחו לי גן של שושנים, או הבטיחו לי נשיקות בגשם ליד מגדל אייפל. וכל דבר מול זה הוא קצת משעמם וקצת שגרתי מדי במציאות.
ולפעמים גם כשזה קורה, אפילו אם זה קורה, אני כבר באייפל ויש לי טבעת יהלום, ואפילו...
הגשם התחיל.
כן, הגשם התחיל, ועבר איזה מוכר פרחים נחמד וקנו לי ורד. ווואלה, התחושה לא כזאת אילאית.
שזה ממש המשבר הפוסט-מודרני, מה שאת תיארת עכשיו, ש... שאו שאנחנו מאוד רוצות ורוצים כמו בסרטים ואין לנו וכמה זה מאכזב, כל הזמן המרדף הזה אחרי מה שאין, ואין נחת. או שכבר קיבלנו את הרגע הגדול הזה כמו בסרטים, כבר טסנו לפריז והכל הסתנחרן נכון, כולל מזג האוויר, וזה שוב לא מרגש ולא אותנטי. יש תחושה של שכפול, שראינו את זה כבר איפשהו, ומה הקשר של זה אליי?
אני רוצה לשאול אותך שאלה לסיום הפרק שלנו, פרק המבוא שלנו, לגבי העובדה שעל אף שכבר היום יש קצת יותר מודעות לזה, וקצת יותר, כמו שאת אומרת, עוברת המילה קיץ' בריאיון, אפילו בגילים צעירים, אני רוצה לשאול אותך בכל זאת על ההנאה הזאת. יש משהו שבכל זאת הצופה במלך הריות, הצופה בפוקהונטס, למרות ששם זה קצת מורכב יותר, אבל נדבר גם על זה, יש משהו נורא כיפי. אני מפרשת את זה בתור איזה כמיהה לעולם פשוט, שאין בו מורכבות, שיש ממש הבדל ברור.
שיש נוסחה שעובדת.
כן, ויש הבדל נורא ברור בטוב לרע, וזהו, את הרעים צריך להשמיד, את הטובים צריך לטפח, ודי.
טובים הם גם יפים, הכאורים הם רשאים, הכל מאוד ברור. אפשר, המוח לא צריך לחשוב הרבה במצב כזה, הקטגוריות
הם... מעניין, למה יש לנו משיכה לזה כל כך? למה זה כל כך ממלא, מספק?
כי זה קל. כי זה ברור, כי אין עמימות, כי לא צריך להתמודד, וזה מלא בריגושים, וזה מקום לברוח אליו, אסקפיזם, זה מאוד נעים.
טוב, אז אנחנו חשוב להגיד, אתם יכולים להמשיך לצפות בסרטי דיסני.
בהחלט.
אנחנו רק מציעות כאן מבט ביקורתי, וזה לא פוסל את התכנים הללו מלהתקיים. טוב, אז אנחנו נסכם את הפרק?
בהחלט.
דיברנו על השילוב בין שני תחומי מחקר, פסיכולוגיה חברתית ותקשורת. בפסיכולוגיה החברתית המיקוד הוא בפרט. מאילו גורמים חברתיים מושפעים הידע, הדעות, הציפיות וההתנהגות של הפרט. אילו תכנים נמצאים סביב הפרט ששותפים לגיבוש האופי שלו. נוסף על היות הפרט מוקף במשפחה, חברות וחברים, צוותי הוראה במערכות החינוך, הוא גם חשוף לתכנים. דוגמת פרסומות, סדרות טלוויזיה, משחקי מחשב וסרטים. כאן נכנס התחום הנוסף לתמונה. תקשורת. יצרני התוכן שותפים להבניה של תפיסות הפרט. את שירי בוחנת את מושגי האהבה והרומנטיקה בתקשורת, ואת האופן שבו הם משפיעים על ילדות וילדים בגילים צעירים. אחד הדברים שחשוב להבין הוא שהאופן שבו אנו תופסים אהבה ורומנטיקה, כרוך בהלכי הרוח התקופתיים. כדי להמחיש זאת סיפרנו על מושא האהבה ביוון העתיקה, האידאל היה אדם בעל ידע וסמכות שחונך נערים להיות בני תרבות טובים, ובתהליך הזה גם הופך למושא האהבה והתשוקה של הנערים. יחסי מין בין התלמיד למורה היו מקובלים, ואפשר ללמוד שהומוסקסואליות הייתה מקובלת מאוד, כמו גם אהבה בפערי גיל. היחסים עם האישה היו פונקציונליים, במטרה להבטיח את המשכו של הדור. למדנו גם על ימי הביניים באירופה, שבמהלכם הנישואין היו עניין פוליטי וכלכלי. לכן מושא האהבה היה דווקא מחוץ לנישואין, הדבר שאינו ניתן להשגה. האישה הנשואה, שאביר מסוים חושק בה, וכדי לבטא את רצונותיו, הוא שר לה סרנדות ומתייסר. למדנו על התקופה הוויקטוריאנית, שבה האהבה הטובה ביותר הייתה זו שכלפי האל, האהבה התאורה שלא כרוך בה הגוף, הבשר. במעבר למאה ה-20 שוב משתנה מושג האהבה והמיניות תופסת בו חלק מרכזי. בפרקים הבאים אנחנו נדבר על מושג האהבה דרך הביקורת הפמיניסטית, הביקורת האנטי-קפיטליסטית וגם הפוסט-מודרנית. תודה רבה לך על פרק ראשון בסדרה, דוקטור שירי רזניק, פסיכולוגית חברתית, דוקטור לתקשורת, מנהלת החטיבה לפסיכולוגיה ותקשורת במרכז הבינתחומי. תודה גם לאביטל שוסיים כהן, תחקירנית הסדרה, אלון מקלר, טכנאי השידור, ירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית השידור עליכם, לכן ולכם, על כך שאתם ממשיכות וממשיכים להאזין למעבדה. אנחנו נשתמע בפרקים נוספים.